אנחנו באמצע תורה ארוכה, תורה י"ז. בתורה הזאת יש כמה עניינים. החלק הראשון של התורה, זה הוא מדבר על גדולת השם. איך שאפשר לראות, אני מדבר מספיק בקול, אני מקווה. החלק הראשון של התורה דיבר על גדולת השם, שאפשר לראות את גדולת השם בכל פרט בעולם. בכל פרט יש, בעצם כל פרט הוא פרט מגדולת השם. כן, ברור. בכל פרט אפשר לראות גדולת השם, ועל הקשר שיש בין פרטי הפרטים של מה שאנחנו מסוגלים לראות את גדולת השם, לבין פרטי פרטים שיש בעם ישראל. וכי כל חלק בבריאה הוא כנגד חלק בעם ישראל. באמת, הזכרנו את זה. סיפר האדמור, הפני מנחם, האדמור מגור, סיפר שהיה לו אח גדול ממנו, אמרו שהיה הכי צעיר, אח גדול ממנו שנהרג בשואה, והאח הזה פעם הסביר לו מדוע כשאדם נפטר אומרים התגדל והתקדש שמי רבה. זוכרים, דיברנו על זה. בגלל שכל יהודי מגלה אלוקות. וכשיהודי חסר, אז חסר החלק הזה של הגילוי אלוקות שהיה כשהיהודי הזה היה פה, חסר בעולם. אז אנחנו מתפללים, התגדל והתקדש שמי רבה, שימשך החלק הזה שהוא כבר לא יכול להמשיך אותו, כי הוא למעלה, שימשך על ידינו. בכל פנים, בכל יהודי יש, לא רק בעולם, בחלק שאנחנו רואים, עם ישראל הוא הפנימיות של כל העולמות, של כל הנבראים, וכשחסר משהו בעם ישראל, חסר משהו בכל העולמות. ואם יהודי זוכה, אז הוא יכול לראות את הקשר. זה בדרך כלל, זה עבודה של צדיקים. יש תורות בליקוטי מהר"ן, שרבנו אמר תורה לאדמו"רים. יש דברים כאלה. בעצם לראות יהודי ודרכו לראות את גדולת השם, או לראות פרט בגדולת השם ודרך זה לראות את הגדולה של עם ישראל, לראות את הקשר. אנחנו בדרך כלל רואים יהודי, אז רואים רק באמונה שהוא יהודי, שהוא קדוש. אין לנו בזה הכרה. הכרה ביהודי זה אין לנו. יש לנו אמונה שיהודי הוא קדוש. הכרה בגדולת השם בעולם יש לנו. אפילו אם אנחנו רואים משהו קטן בעולם, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לברוא דבר כזה. אפילו שאנחנו עוד לא משיגים את כל המכלול, אבל כל דבר שאנחנו משיגים, אנחנו כבר מבינים משהו על כל פנים בגדולת השם. לראות את הקשר בין הפרט הזה בגדולת השם לפרט הזה בגדולת הנשמה שכנגד זה, זה עבודה של צדיקים, הם רואים את הפנימיות בכל דבר. כמו שבן אדם מבוגר, אמרנו את זה גם כן, בן אדם מבוגר קורא ספר ילדים. הוא קורא סיפור לילדים, והוא רואה שיש שם איזה, נגיד, איזה אמירה חברתית. או שזה בכלל משל לעניינים רוחניים. כן? ילד קטן, הוא רואה רק את הסיפור. הוא לא רואה. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על המציאות של העולם, אנחנו רואים את ה... גם הסיפור הוא יפה. הילד הקטן נהנה מהסיפור. הוא מודה שהוא לא יכול להמציא סיפור כזה. כן? הוא מבין שמי שכתב את הסיפור הוא גדול ממנו. כן? אז ככה גם ההשגה שלנו בגדולת השם, כשאנחנו מסתכלים על העולם, זה כמו ילד קטן שקורא סיפור. צדיק מסתכל על העולם, אז הוא רואה גם את הפנימיות של הסיפור. אז באופן ספונטני עולה לנו לומר, כשהוא רואה את המים, אז הוא רואה את החסד העליון, הוא רואה את האש, הוא רואה את הגבורה. רבנו כאן הולך פסיעה הלאה. כשהוא רואה את המים, אז הוא רואה את ראובן. וכשהוא רואה את האש, הוא רואה את שמעון. זאת אומרת, הוא רואה איזה יהודי שהוא בחינת מים. והיהודי הוא תמיד הפנימיות שבפנימיות שבכל העולמות, יותר גבוה מהכל. זה היה חלק אחד של התורה. חלק השני של התורה זה, שאם אנחנו קשורים לצדיק, ובהקשר הזה פה, באופן קלאסי, רבנו אומר שלהיות קשור לצדיק זה לאהוב אותו. כי כל קשר הוא על ידי אהבה. אם אני קשור למישהו ואני לא אוהב אותו, אני לא באמת קשור אליו. יכול להיות שאני קשור אליו טכנית, כי אני עובד איתו באותו צוות או משהו כזה, אבל אם אני לא אוהב אותו, אני לא באמת קשור אליו. להיות קשור למישהו זה לאהוב אותו. אז גם להיות קשור, כשמדברים על התקשרות לצדיקים, אז זה לאהוב אותם. את יראי השם יכבד. יש כל מיני ניואנסים בעניין הזה של אהבה, אבל זה צריך להיות... קשה גם להסביר מה זה אהבה, אבל אהבה זה רגש חיובי. זה רגש, זה לא שכל. אז זה באופן כללי, כשמדובר על התקשרות לצדיקים. פה הוא מדבר על עוד נקודה, שבן אדם קשור לצדיק, זאת אומרת שבן אדם מאמין באמונה שלמה, שההסתכלות של הצדיק היא ההסתכלות הנכונה. זאת אומרת שמתי שהוא מסתכל על פרט בעולם, אז בהשגה יש לו את ההסתכלות שלו, אבל באמונה יש לו כבר איזשהו נגיעה בהסתכלות של הצדיק. ואז אהבת השם שלו ויראת השם שלו היא כבר מעכשיו, למרות שהוא עדיין לא צדיק, אבל היא כבר מעכשיו היא נכנסת לקטגוריה הרבה יותר גבוהה. וכשבן אדם עומד בפני עצמו, אז אהבת השם שלו היא לפי השגתו, וגם יראת השם היא לפי השגתו. לפי שכלו יהלל איש, כתוב לפי שכלו יהולל איש. אני אומר שכתוב שם בלי וו, כתוב עם שלוש נקודות מתחת להי. אפשר גם לקרוא את זה לפי שכלו יהלל איש. ככל שהוא יותר מבין, אז הוא יותר מהלל. כמה אנחנו כבר מבינים? אבל אם הוא מאמין, הוא מאמין שבעצם מה שהוא רואה עכשיו, לראות בעיניים הגשמיות, הוא רואה בדיוק כמו שהצדיק רואה. אין שום הבדל. אבל הוא מאמין שיש בזה את מה שהצדיק רואה, אז זה בכל אופן, זה עושה משהו לבן אדם, למרות שהוא לא מבין והוא לא רואה. אז הוא מקבל דרגה אחרת באהבה ויראה. לפעמים זה לא עובד, והבן אדם מאמין ומאמין, וזה לא מדבר ללב שלו. הגמרא אומרת על זה משל, אומרת שגנב הבא במחתרת, הוא לפעמים מתפלל שהגניבה תצליח. זה מצחיק. בא לתניה, מביא את זה כמה פעמים, את המאמר חזל, זה מאמר חזל בגמרא. באחד המקומות הוא כותב שאם בן אדם יהיה אמיתי, אז הוא יכול לראות בעצמו חלק מההתנהגות של אותו גנב. שלפעמים גם אנחנו מתפללים שהשם יצליח לנו משהו, שאם היינו חושבים עד הסוף, היינו מבינים שהוא לא חפץ בדבר הזה בכלל. רק אנחנו לא חושבים עד הסוף. אנחנו פה לא מתחילים לחשוב. התרגלנו שככה צריך, וזה לא כל כך הולך לנו, אז אנחנו מתפללים שזה יהיה יותר בשלמות, אבל אנחנו לא חושבים, אולי בכלל לא צריך את הדבר הזה, אולי בכלל זה רצוי יותר שלא יהיה. כן, אז מה אנחנו רואים? רואים מזה שאמונה לא תמיד משנה לאדם את ערכי הלב שלו. לא תמיד הוא מסתדר לפי האמונה. האמונה היא בשלמות. והוא מוכן להרגע לאמונה שלו, אבל הוא לא מתנהג לפי האמונה שלו. אותו דבר כשאדם מאמין שהצדיק מסתכל ורואה נכון הכל. וגם הדברים הפשוטים שאני רואה בעיניים של הצדיק זה משהו אחר לגמרי. גם כשאדם מסתכל ככה, אז לא תמיד זה משנה לו את ה... כאילו הוא נשאר, כאילו בסדר, זה סוגיה אחרת כמו שאומרים. זה עוד סוגיה. ההסתכלות של הצדיק זה סוגיה אחרת, אבל אני יוצא דרך חובה עם ההסתכלות שלי. רבן אומר שבדרך כלל זה בא, הוא מציין שני דברים, צריך להבין מה הוא מתכוון בדיוק. הוא אומר, אחירות, כסילות המעשים ואחירות השכל. ככה הוא כותב. אחירת המעשים וכסילות השכל. אז אחירת המעשים, אפשר להבין טוב את הלשון, מה זה נקרא, מה זה אחור? אני מדבר על כל מה שלמדנו פעמים קודמות, אני לא קורא בפנים. מה זה דבר אחור? הוא לא שקוף, הוא לא צלול. זאת אומרת, בן אדם עושה מעשים, אבל, כמו שאומרים, חסר לו את הבלתי להשם לבדו. כן? בתפילות שלו, בתורה שלו, במעשים הטובים אפילו. וכל שכן בדברי הרשות. עדיין הוא לא... הוא עדיין לא עושה את זה לשמו יתברך. ממילא, היות שיש תוצאות למעשים, אז זה מגשם אותו קצת. וממילא גם בשכל נהיה לו מין סוג של כסילות השכל. החירות המעשים הוא כסילות השכל. ואז האמונה נשארת אמונה. החירות המעשים לא מצינו במקום, חוץ מדברים פרטיים. יש דברים שכשפוגמים בהם, זה פוגם באמונה. הבן אדם מקבל סוכות באמונה. אבל זה רחוק, זאת אומרת, זה לא... ביום יום, כמו שאומרים, בן אדם לא מכוון לגמרי במעשים שלו, האמונה נשארת אמונה. אבל השכל, כאילו, התודעה הופכת להיות לא מדויקת. ההכרה לא מתחברת. וכאילו בתיאוריה הכל נשאר אותו דבר, הבן אדם מבין את הכל, הוא יכול... איך אמרנו כמה פעמים, יכול לכתוב על זה ספר. אבל זה לא משנה אותו. ועל זה הוא צריך לחזור בתשובה. איך מתקנים את זה? על זה התחלנו ללמוד שזה, לסיפור הזה, זה בעצם, יש מושג תלמודי שנקרא פגימה במזבח. בראשון של רבן הזה נקרא פגם המזבח. המזבח צריך להיות... הריבוע של המזבח צריך להיות ריבוע שלם, כמו ריבוע של תפילין. אסור שיהיה בו פגימות. אם הקנטים הם לא חלקים, אם אי אפשר להעביר עליהם את היד ככה, אם זה נתקע, אז צריך לתקן את זה. אסור להקריב על זה ככה. עכשיו, מה זה העבודה של המזבח בנפש? מה המשמעות בכלל של קורבנות בנפש? קורבנות זה לקחת בהמה ולהעלות אותה להשם. אז בנפש יש את זה בשתי צורות. צורה אחת זה להקריב את הנפש הבעמית. זה צורה אחת. קודם כל לבדוק שלא יהיה במום, כי קורבן בעל מום אסור להקריב. אז לא יהיה במום זה חשבון הנפש, זה למדנו בתורת התבר. שלראות שכל יום לבדוק את המעשים. אבל אפילו אם כבר אין מום, אבל עדיין זה לא לשם שמיים. זה עדיין אחירות. מה זה אחירות? זה לא שקוף. אין בזה את הבלתי להשם לבדו. זה עדיין לצורך עצמי. זה עוד... סלולה הייתה חבית ואחרתם אותה. מי אמר אחרתם אותי? יעקב אמר לבנים שלו, אחרתם אותי. סלולה הייתה חבית ואחרתם אותה. זאת אומרת, לפעמים יש... צריך לגרום שזה יהיה צלול מחזרה. מה זה? זה עבודה של להקריב את הנפש הבעמית. זה עבודה של המזבח. עכשיו, יש עוד עבודה שנקראת מזבח. זה שולחנו של אדם מחפר עליו כמזבח. זה גם מאמר חזל בגמרה. שבזמן שבית המקדש קיים מזבח מחפר, בזמן שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מחפר. יש בזה כמה פירושים. פירוש אחד... שאם הוא מזמין אני שיסעד על שולחנו, כדי שזה רש"י מביא. וזה הצדקה שהוא, הכסף שהוא מבזבז על זה שהוא נותן את האוכל לעני, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כמו קורבן למזבח. זה פירוש אחד. הפירוש השני שהשולחן מחפר, זה פירוש פנימי יותר. הלב של האדם הוא כמו המזבח. פנימיות הלב זה כמו מזבח הזהב, מזבח הקטורת. חיצוניות הלב זה כמו מזבח העולה, מזבח הנחושת. והבהמה שעולה על הקורבן, הרגילה שהלב יפעל, אז הוא צריך שיזרום בו דם, והדם נהיה מהאוכל. אז האוכל שמזין את הדם שבלב, זה הקורבן. אפילו אם הוא בעצמו אוכל, אין לו עכשיו אני. כן, אין אני, אם אין אני אז צריך לתת צדקה לפני האוכל. אבל אין אני, הוא נתן צדקה לפני האוכל, אבל האוכל עצמו, מה שהוא מכניס לפה של עצמו, גם נקרא קורבן. מדוע? כי עם זה הוא מזין את הלב שלו. אבל מתי זה נקרא קורבן? אם הוא אוכל לשם שמיים. אם הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, אז כמו שאפשר להעלות את הנפש הבעמית למעלה, אותו דבר... אפשר להעלות את האוכל גם באוכל יש נפש. בכל דבר יש נפש. אריזל אומר, הוא מביא בשער האיכות והאמונה, שגם בדומה ממש כמו אבנים ואפר ומים, יש בחינת נפש וחיות רוחנית. אז בכל דבר יש נפש, אותו דבר לא רק באוכל, אם יהודי בונה בית לשם שמיים, אז הוא מקריב את הנפש של האבן. בכל דבר, הוא לובש בגד לשם שמיים, לא משנה מה, כל שכן אם הוא בונה בית כנסת או בית מדרש. אבל בכל דבר זה עבודת הקורבנות. אבל, אז הנקודה של עבודת הקורבנות זה להתעסק עם ענייני העולם לשם שמיים ולתקן את המידות לשם שמיים. היום חשבתי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל שם טוב אומר על אשרי אדם אשר לא יחשוב השם לא אבון, שאשרי אדם שאם הוא רגע אחד לא חושב על השם, הוא מחשיב את זה לעצמו לאבון. ככה בעל שם טוב אמר, אבל בסוף הפסוק כתוב, אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון, ואין ברוחו רמייה. אם הוא כבר במדרגה כזאת שהוא רגע אחד לא חושב על השם, אז הוא חושב את זה לאבון, אז מה זה אין ברוחו רמייה? איך זה מתאים? לאדם כזה צריך לומר עליו שאין ברוחו רמייה? אז חשבתי שהפסוק בא לומר, על פי פירוש של הבעל שם טוב, הבן אדם באמת כל הזמן חושב על השם, ואם רגע אחד הוא לא חושב על השם, הוא מחשיב את זה לעצמו לאבון, ועל זה דוד המלך מאחל לו שזה עצמו יהיה באמת. זה עצמו יכול להיות, הוא חושב כל הזמן על השם, אבל הוא רוצה להיות בעל מדרגה. הוא רוצה להיות יהודי של שיוויתי. כן? אבל אם הוא עושה את זה נקי רק לשמו יתברך, אז אין את האחירות, אז זה צלול. אז הוא יקריב קורבן. הוא לא לקח קורבן, כאילו, הוא יקריב את עצמו לקורבן. הוא יקריב את עבודת השם שלו לקורבן. ויש קורבנות בכל המדרגות, כמו שיש קורבנות שנכנסים לקודש הקודשים, זה מעט מאוד. וחיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. לא תעלו עליו עולה, וזה בכלל איך כתוב שם? כתוב על מזבח הזהב, לא לעלות עליו עולה ולא לשים עליו נסך, ונסך לא תסחו עליו. ורק מה אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, כיפר אהרון על קרנותיו. זאת אומרת, יש מקום כזה ששום קורבן לא נכנס, אבל בכל אופן, אחת בשנה זה כנגד היחידה שבנפש, אז מגיע לשם גם כן משהו. אז יש קורבן כזה גם. זאת אומרת, יש קורבן שבן אדם מקריב חתיכת לחם. יש קורבן שהוא מקריב את המידות שלו. התחלה את המידות הרעות, אחר כך את המידות הטובות. ויש קורבן שהוא מקריב את האשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון. גם את זה ש... אבל קורבנות יש. ובכל מקום שמקריבים קורבן, צריך להיות שהמזבח יהיה חלק שלא יהיה בו פגם. ומה המשמעות של פגם? דיברנו על זה, אני הסברתי את זה בצורה אחרת טיפה, אבל מה זה פגם? איך בודקים סכין של שחיטה? שלא יהיה בו פגם. מעבירים את הציפורן, ואיפה שהציפורן נתקעת, זה הפגם. מה פירוש ברוחניות, בעבודת השם, מה פירוש איפה אני נתקע? מה פירוש? אז יש פירוש אחד איפה שאני נתקע, זה בשלנג שלנו, איפה שלא הולך לי. אבל בפנימיות יותר, איפה שאני נתקע, זה איפה שאני חושב על עצמי. שם האני שלי נתקע שם. אני כבר חשבתי שהשארתי אותו מאחור, אבל כל פעם אני רואה אותו נתקע מול העיניים שלי. ועוד פעם פה, זרקתי אותו מהדלת, הוא חזר דרך החלון. כל הזמן הוא נמצא. זה נקרא פגימה. אם רוצים שהמזבח יהיה כשר, שהקורבנות יעלו, אז צריך להתחזק עם העבודה של בלתי להשם לבדו. לכאורה, אי אפשר לדרוש את זה מבן אדם כל זמן שהוא בחיים, שהמזבח שלו יהיה לגמרי בלי פגימה. זה לא אנושי, זה לא שייך אלינו. אפשר כן לדרוש ממנו שכל פעם שהוא רואה פגימה, שיתקן אותה. לכל הפחות שימסור גילוי דעת שהוא לא חפץ בה. שיתפלל להשם שיקח את זה ממנו. הוא לא יכול להגיע לשלמות, כי זה לא ביד אדם. המזבח הכי חלק בעולם, אם יפעילו איזה מכשור אלקטרוני, אטומי, לא יודע מה, תמיד ימצאו בו פגמים. כי זה מה שמחוץ להישג יד האדם, אי אפשר לבוא בן אדם בטענות. אבל על כל פנים, כמה שאפשר, כמה שאפשר צריך לבקש על זה, להתחנן על זה, לתקן את זה. זה נקרא לתקן פגם המזבח. עכשיו, יש פה הקטע הבא שאנחנו פה, זה אצלי זה מחולק ג' לשלוש קטעים, זה הקטע האמצעי. אני לא יודע איך זה אצלכם. על כן, על ידי אכילה בקשרות, כן, זה בדפוס הזה, זה גם כן, עוד ג' בחולק לשלוש. על ידי אכילה בקשרות, אם בן אדם אוכל בקשרות, נכנע כסילות ונתרומם השכל. הטמטום המוח שהיה לו מתרפא, כמו שאומרים. כמו שמצינו בגמרא, בבעיה באי רבא מרב נחמן, כתוב שהוא שאל אותו שאלה בלילה. תוספות אומרים שהוא היה יושב בתענית. רב נחמן ישב בתענית. למחרת כבר לא היה לו תענית. למחרת הוא שאל אותו עוד פעם. שאל אותו בלילה, לא ידע, לא ידע לענות לו. ולמחרת הוא שאל אותו עוד פעם והוא ענה לו. לצף ראה מרלה, הוא אמר לו, הוא ענה לו על השאלה שלו, והוא אמר לו, היי דלה אמרית לך באורת, דלה אכלי בשרדי תורה. לא אמרתי לך אתמול בערב, בגלל שלא אכלתי בשר של שור. נמצא שעל ידי שלא אכל, לא הייתה דעתו צלולה. אז רואים להפך, יש עניין שאם בן אדם אוכל בקשרות, אז הוא מקבל תוספת מה שאם הוא לא היה אוכל בכלל. זה ברור, כאן יש חידוש נוסף. כל הזמן אמרנו שאכילה שלא בקשרות פוגמת את הדעת. אבל אם הוא לא אוכל בכלל, אז בסדר. אבל אם הוא אוכל בקשרות, אז זה לא כמו שאם הוא לא אוכל בכלל, אלא הפך יתווסף לו דעת. מדוע? כי יש, הוא מברר את הניצוצות שיש בתוך, בתוך המאכל, והניצוצות שבתוך המאכל, בשורש הם מאוד מאוד גבוהים, וזה כשהוא מברר את הניצוצות, אז חלק מהניצוצות נכללים בו, בנפשו. חלק עולים למעלה, לשורש, למקור, אבל חלק נכללים בו, או שאפשר להסביר את זה אחרת, שהכל עולה למעלה, אבל בגלל שהוא העלה אותם, אז הם ממשיכים לו מלמעלה איזה אור חדש שלא היה לו קודם. נמצא שעל ידי שלא אכל לא הייתה דעתו צלולה, זאת אומרת לא הייתה דעתו צלולה כל כך כמו אחרי שהוא אכל בקשרות. כי על ידי האכילה נכנע כסילות ונתגדר השכל. אבל לעומת זאת, אם הוא כן אוכל, אבל הוא לא אוכל בקשרות, כשאוכל כזולל וסובה, שזה בחינת פגם המזבח, אז זה יונקים הקליפות, דיינו הכסילות יותר מהראוי. ואזי מתגבר הכסילות על השכל. אבל על ידי אכילה כראוי נכנעים כנזכר לאל. וזהו, חז"ל אמרו שמזבח בחלקו של טורף. על מי כתוב שהוא טורף? בנימין. בנימין זה לטרף. ירושלים הייתה בחלקו של בנימין באופן כללי. בית המקדש היה בחלקו של יהודה, אבל הייתה רצועה שעליו בנוי המזבח, שהוא היה בחלקו של בנימין. כי המזבח היה צריך להיות בחלקו של בנימין. בנימין נקרא טורף והמזבח נקרא טורף. מה זה הטורף הזה? מה זה הטורף של בנימין? מה זה הטורף של מזבח? תכף נראה. זה בחינת טרף נתן לי רעב. לתת טרף לביתו. הביטויים האלה, טרף זה לאו דווקא להתנפל על מישהו ולטרוף אותו. בחינת אכילה בקשרות, שעל ידי זה מכניעים וטורפים אותן, היינו את הקליפות והכסילות. על זה צריך לדבר בעריכות יותר, עוד מעט נראה, נגמור את הקטע קודם. אבל גם המזבח, היינו גם האכילה, על ידי זה נותן כוח להכסילות ונעשה מתורף, טירוף הדעת שמתגבר על ידי זה. אם בן אדם אוכל שלא בקשרות, אז להפך. עכשיו, מה זה העניין הזה? איך אפשר לתת כוח לכסילות? אנחנו רגילים, כשמדברים על פוזיטיב, על משהו חיובי, אז שייך לדבר על יותר כוח ופחות כוח. אם מדברים על נגטיב, על משהו שלילי, אפשר לתת כוח לחושך, או אפשר לתת כוח לבורות, או לחוסר ידיעה. נגיד שאת שואלים מישהו איך מגיעים לרחוב זה וזה ואומר אני לא יודע, אפשר להוסיף לו כוח בזה שהוא לא יודע?
אפשר לבלבל אותו.
מה? אז האי ידיעה מקבל יותר כוח, הוא פונקציונלי, הוא נראה כאילו שיש לו יותר כוח. חושך, וימש חושך. לפעמים החושך מקבל ממשות. מה המשמעות של חושך שמקבל ממשות? לראות, אנחנו רואים את זה בשקר, בדיסאינפורמציה, לא בלא יודע. דיסאינפורמציה זה בעצם אותו חושך כמו לא יודע. אבל איך זה נראה? נראה שאתה מקבל אינפורמציה. וזה, זה באמת, זה כמו שאומרים, זה חושך אמיתי. סיפרתי לכם את הסיפור שהוא אמר, כנראה שזה שקר אמיתי. זוכרים את הסיפור? מי לא זוכר? מי זוכר את הסיפור? אתה זוכר?
לא, לא זוכר.
אתה לא זוכר? אף אחד לא זוכר. שני יהודים התחבאו באיזה נחל, זה היה כשהקומוניסטים היו בשלטון ברוסיה 3 חודשים, משהו כזה. התחבאו באיזה נחל מחוץ לעיר, כי חיפשו, והם היו בלי תעודות, ויצא קול שהם מחפשים בעיר אנשים בלי תעודות. אז הם התחבאו בין הצמחייה, ובינתיים כדרכם של יהודים התחילו להתפלפל. אחד אמר, אני לא מבין, שקר, אין לו רגליים. אז איך הם מחזיקים מעמד 3 חודשים? הם מחזיקו מעמד 70 שנה. איך הם מחזיקים מעמד? הרי שקר, אין לו רגליים. אז השני חשב, השני היהודי חשוב. הוא חשב, 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 ואמר, כנראה שזה שקר אמיתי. זה נשמע משחק מילים, אבל אנחנו יודעים, האמת שכתוב בתנ״ך. אם תקביע כנשר, ואם בין כוכבים שים קינך, משם מורידך נאום השם. ומה גדולה בזה? הרי הוא באמת לא גבוה כמו נשר. הוא באמת רק כנשר. אז מה הגדולה שהשם מוריד אותו? וזה שהוא שם את את הקן שלו בין הכוכבים, מדובר על עשיו. זה הרי רק דמיון שם. זה נראה כאילו שהוא בין הכוכבים, אבל הוא לא בין הכוכבים. אז מה הגדולה? האמת היא כי זה כן גדולה, כי אם עשיו מדובר שם על, לא מדובר על קליפה רוחנית, מדובר על עשיו הגשמי, על אדום, בעובדיה. עובדיה היה גר אדומי והוא התנבא על מפלה של אדום. אדום הוא אדם בגשמיות ויש לו בחירה. והיות שיש לו בחירה, אז הוא יכול להגביע את עצמו ולעשות רושם שיש לו כוח, וזה אמיתי. למה זה אמיתי? כי לבחירה השם נותן קרדיט. ואותו דבר, יש משהו אחד בעולם הרוחני שבגלל הבחירה הוא מקבל קרדיט על השקר שלו, שזה היצר הרע. היות שהיצר הרע הוא חלק ממערכת אנושית, והאיש חי בעולם הזה, היצר הרע הוא שקר, הוא כולו שקר אחד גדול מתחלה ועד הסוף. אבל בגלל שהוא חלק ממערכת הבחירה של האדם, אז השקר שלו יש לו כוח, בצורה כזאת יש לו כוח להחטיא את האדם. אם לא היה שם כוח של אמת, לא היינו שומעים בקולו. יש לו כוח. מה דומה לזה ביחסים שבין אדם לחברו? זה דומה כמו שבן אדם מחזיק רכוש גנוב, או שהוא לקח משהו בהשאלה והוא לא רוצה להחזיר אותו, או שהוא מחזיק כסף בהלוואה והוא לא רוצה להחזיר אותו. בינתיים יש לו חזקה, כל מה שתחת יד האדם הוא שלו. גם בדין האזרחי וגם בדין התורני, אם מישהו יבוא ויגיד לי תחזיר לי את הכיפה, אני חייב להחזיר לו? זה, עכשיו אתם ראיתם את זה, זה היה קודם אצלי, אז זה שלי. המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו השקר הזה, הוא מתייחסים אליו על פי תורה כאמת, למרות שאני גנבתי את הכיפה הזאת. אבל אף דיין לא יפסוק להחזיר את הכיפה, כי אף אחד לא ראה. זה, רואים את זה אצלי, מה שתחת יד האדם הוא שלו. מה יהיה, אבל אם בן אדם מצליח להוכיח שבעצם הממון לא בכיפה, זה סתם, זה שקר בוטה מדי. החפץ לא שלי, אבל ממון שיש לי, קיבלתי הלוואה. אם קיבלתי הלוואה, בינתיים הכסף הוא שלי, נכון? אני יכול לעשות את מה שאני רוצה. ואם בן אדם מצליח להוכיח שהוא נתן לי הלוואה והוא בא ולוקח ממני, אז בגמרא זה נקרא לטרוף. ואם הדירה שלי ממושכנת וכבר הצלחתי למכור אותה לעוד גורם, והוא מצליח להוציא מצד שלישי את הדירה הזאת, ודאי זה נקרא לטרוף. מה פירוש? המושג של לטרוף זה בעצם הייתי אמור לבוא, הוא היה אמור לבוא ולקחת את זה בעדינות, כי זה שלו וזה מגיע לו. רק היות שאיזה גנגסטר התלבש על העסק, אז הוא צריך לעשות שריר כאילו שהוא בא לטרוף ממנו. זה כמו שאומרים, לשקר את השקרן. אם יקש תתפטל. אבל בעצם זאת האמת, כמו שאומרים. זאת האמת האמיתית. ואותו כל המשל הזה הארוך, יש לנו את אותו דבר ביחס לקליפות. הקליפות יש להם, הקליפות בכלל, כל הקליפות שמשתוללים ברחובות ושמעריכים את הגלות, וגם הקליפות שיש בלבבות שלנו, הקליפה של המחלוקת, הקליפה של הכעס, כל הקליפות, יש להם כוח שהשם נתן להם, והם צריכים לחיות עד עת קץ, עד שיבולע המוות לנצח ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, וכתוב שם בילע המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, עד אז הקליפות צריכים לחיות. אבל הם צריכים לחיות על אש קטנה, כאילו להיות בצורה הכי מינורית שיכול להיות. הם צריכים להיות נכנעים תחת יד הקדושה. הבן אדם עם החטאים שלו, הוא נותן להם חיות שלא מגיע להם. והם גוזלים את החיות הזאת. בשביל זה הם מפתים את האדם לחטוא, כי הם רוצים תוספת חיות. מתי שהאדם חוזר בתשובה, אז הוא טורף מהם את החיות שלהם. ומתי הזמן לתשובה הזאת? עיקר התשובה הזאת, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, שולחנו של אדם. שולחנו של אדם מחפר כמזבח. כפרה, הקונוטציה של המילה כפרה אומרת תשובה. נכון? אז מה זה אומר? למה זה תשובה? זה תשובת המשקל. פעם דיברנו על זה. בארמית המילה משקל זה למשקל מיניו, זה לקחת מהם. משקל זה לקחת, לשקול מלשון להרים ביד ולקחת וללכת עם זה. לחטוף חזרה, לטרוף חזרה את כל החיות שהם גזלו, הקליפות, להוציא את זה מהם, להוציא את בלעה מפיהם, חיל בלע ויקיענו, מביטנו יורישנו כל, כמו להוציא למישהו את מה שהוא בלע כבר, להוציא לו את זה מהקרביים, מביטנו יורישנו כל, זה נעשה בעיקר בזמן האוכל. אם בן אדם... זה תשובת המשקל גם כפשוטו. כי מה שגרם לאדם לחתור, זה שהוא נמשך אחר תאוות ליבו. התאווה הכי זמינה זה האוכל. יש תאוות יותר קשות. אבל התאווה הכי זמינה זה האוכל. לכל אפשר כל היום, הבוקר עד הערב. כן, לא מתביישים עם זה אפילו. עכשיו, אם הבן אדם אוכל נקי לשם שמיים, אז הוא עושה תשובת המשקל. הוא מתקן את התאווה שגרמה לו לחטאים, והוא לוקח מהקליפות, למשקל מניו, הוא לוקח מהקליפות את כל החיות שהוא השקיע שם. ולכן התיקון של טירוף הדעת זה המזבח בחלקו של טורף, לטרוף מהם, במקום שהם יטרפו מאיתנו, שאנחנו נטרוף מהם, זה התיקון. זה אכילה בקדושה. ועל זה הרבה הרבה דיברו על זה, ספרים מלאים מזה, יש כאלה שאומרים ש... זה עוד רעיון, אבל זה נכון. אפשר להכחיש את זה. הבן אדם הרי נבנה מהאוכל. אז כשהוא אוכל בקדושה, אז לאט לאט כל התאים שלו מתחלפים לתאים קדושים. אז ודאי שהרבה יותר קל לו אחר כך להתמודד עם גוף שהוא קדוש. נקודת ההתחלה שלו היא הופכת להיות יותר קדושה. קודם כל, הלוואי שרק הרעב יגמור לאכול, יגרום לאכול, ולא השעמום, ולא התסכול. זה כבר, בעולם שלנו, זה כבר התחלה טובה, שהרעב גורם לאכול. ואנשים בדרך כלל לא מכירים את הרעב רק ביום כיפור, וגם אז בקושי. הם מכירים תלקורי בטן, אבל לא רעב אמיתי. אבל על כל פנים, גם כשבן אדם רעב, הוא הולך לאכול בגלל שהוא רעב, יש ברב יש פונקציה של... הרב בעצם עושה כמה דברים. קודם כל זה תחושה לא נעימה. אבל כשבן אדם מאוד עסוק, הוא ממשיך את העיסוקים שלו גם כשהוא רעב. לפעמים אם בן אדם בקטנות מוחין, אז כשהוא רעב זה מפחיד אותו. זה ממש לא נכון, אין מה לפחד. עכשיו, מה שכן, רב מחליש את התפקוד. אין יישוב הדעת כשהבן אדם רעב. אז אם בן אדם אוכל כדי שיהיה לו יישוב הדעת, הוא יוכל לקבל את הצלילות של, ולזכור שהוא עומד מול השם ולעשות את הכל נכון, אז האכילה שלו מתקנת את כל המקומות שהוא נפל בהם, כל התאוות, כל הזה. זה מזבח. עכשיו, בדרגה שלנו זה מזבח ללא פגם. אבל היות שיש עד אין קץ, עכשיו אני כבר מתחיל לדבר על האות הבאה, בפגמים, יש פגמים כאלה שהציפור נתקעת, יש פגמים שרק אולי עם, אני לא יודע אם איזה מכשור עדין אפשר לראות אותם. מה יהיה אם בן אדם אוכל לשם שמיים, אבל לשם שמיים שלו זה שהוא רוצה להיות בעל מדרגה גבוהה? אז יש עוד סוג של פגם, פגם יותר עדין. מה יהיה עם זה? אז על זה עוזר צדקה. אבל למה צדקה עוזר לזה? אז זה יש עריכות פה וצריך הרבה סבלנות עם זה. בפועל מדובר כאן על צדקה, אבל הוא מסביר את העניין בעומק, להשלים גם המזבח או על ידי גרים. יש עבודה, אם יהודי נותן צדקה, זה גורם שגויים מתגיירים. זה פלא נפלא הדבר הזה. מה כל כך טוב שגויים מתגיירים? מי צריך את זה? תכף נראה. הכל הוא מדבר בסוף. הוא עונה על השאלה בלי לשאול אותה. לא כל גוי זה טוב שהוא מתגייר, אבל יש גויים כאלה שזה טוב שהם מתגיירים. יש בזה כמה בחינות, נדבר על זה בהמשך. להשלים פגם המזבח על ידי גרים, וכשהגוי מתגייר, הגוי הזה שאמור להתגייר, שצריך להתגייר, הוא מתגייר, אז נמשך אור בכל העולמות, וזה מתקן את הפגם הדק הזה של ה... שהבן אדם הזה שמתקן את האכילה כדי להיות בעל מדרגה, מה שנקרא. פלא נפלא. מי היה מחבר דבר כזה? ואין כאן איזה עניין של שכל. פשוט מי שרואה את זה יכול להעיד על זה. אחר כך, היות שכל דבר אמיתי אפשר גם להסביר עם שכל, אז בסוף הוא מוצא גם הסבר שכלי, אבל הוא לא בא לזה מהשכל. כי כל העבודה זרה, אין להם כוח כי הם מפגם המזבח. קודם כל, עצם העובדה, הרי לגויים אסור לעבוד עבודה זרה. גם גוי שלא מתגייר, וצריך לשמור שם למצוא בני נוח. והדבר הראשון בשם למצוא בני נוח זה לא לעבוד עבודה זרה. וזה שכתוב, בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי. בפסוק הזה יש שני פירושים, והם משלימים אחד את השני. הפסוק אומר, שבכל מקום הוא מדבר במפורש על עובדי עבודה זרה. הוא אומר כי גדול שמי בגויים, וחוץ מעם ישראל בדור של מלאכי, זה בתנך ומלאכי, כל הגויים עבדו עבודה זרה. היום יש עוד כמה גויים שלא עובדים עבודה זרה, אבל בדור ההוא כל הגויים עבדו עבודה זרה, וכתוב כי גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי, ואתם מחללים אותו. ככה הוא בא בטענות לבני ישראל, שכל הגויים מכבדים את שמי, ואתם מחללים אותו. לכאורה, כל הגויים עובדים עבודה זרה, אין לך חילול השם יותר גדול מזה. הם נותנים את הכבוד שצריך לתת לקדוש ברוך הוא, לעצים ולאבנים. אז מה... אז יש איזה שני הסברים. הסבר אחד, ההסבר של הגמרא, שהם קוראים לקדוש ברוך הוא, שהוא האלוקים של כל האלוקים. ובגלל שמכבדים אותו, הם לא עובדים אותו. הם חושבים שזה פחיתות כבוד לו שאנשים יעבדו אותו, או שיתפללו אליו. אז הוא מינה סגנים, והם עומדים מול הסגנים. כן, תיגש למזכיר בבקשה, הוא יסדר לך. ומה אתה בא ישר למלך? אז זה נקרא שגדול שמי בגויים, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי. עכשיו, אבל מה זה מוקטר מוגש לשמי? הם בעצם מקטרים והם מגישים לעבודה זרה. אבל באיזשהו מקום הם היו אמורים לעשות את זה לקדוש ברוך הוא. אבל בגלל השקפת עולם שלהם, שזה לא, זה לא נאה וזה לא יאה וזה לא כבוד, אז הם עושים את זה לסגנים. אז לפי התפיסה שלהם זה כבוד להשם שהם מקריבים לסגנים ולא לו. זה הפירוש הפשוט. הפירוש היותר עמוק, זה איך באמת בני אדם באים לשטות כזאת. אז פעם אחת גילו להם את האמת, שהשם הוא לבדו, הוא ואין זולתו, וגילו להם את זה אצל אדם ואצל נוח, והם היו אמורים לדעת, רק מה? בדור אנוש הם התחילו לפתח פילוסופיה שזה לא כבוד. הרמב״ם הוא כותב, אנוש עצמו מהטועים היה. הוא ודאי האמין באלוקים, היה לו סבא האדם הראשון. האדם הראשון עוד חי, אבל, והנכדים שלו כבר, לא היה להם ספק באמונה, אבל הם התחילו לפתח פילוסופיות. בדרך כלל, כשבן אדם מאמין, והכל טוב, הוא מתחיל לפתח פילוסופיות עקומות, ומוכר הדברים האלה, כל מיני רעיונות הבל, כל מיני שהופכים את התורה על פיה, ואת הקערה על פיה, ואת הכל, זה בדרך כלל בא בגלל שהוא פגם במשהו. פגם במשהו, לפעמים במשהו קשה, לפעמים במשהו דק, לפעמים משהו בן אדם לחברו, שהוא לא מחבר את זה בכלל עם הרעיונות שלו. אבל הוא פגם במשהו, ועל ידי זה הוא המשיך חיות לקליפות. במה הוא פגם? הוא פגם ביכולת שלו לקשור את הלמטה עם הלמעלה. כן? בוא נגיד שאת השמש השם שם בתור סגן שלה. אבל מה זה הסגן הזה? הסגן הזה הוא עין ואפס. צריך לחבר אותו לשורש. כמו שרבנו אומר, להעלות את היראה לשורש, להעלות את הכבוד לשורש, להעלות את השמש לשורש. השורש של השמש זה שם הוויה. מה קורה לבן אדם? בן אדם איבד את היכולת לקשור דברים עם השורש. הוא הפך להיות ילד קטן. כשהוא קורא את הספר סיפור ילדים, אז הוא לא רואה בזה את הרעיון העמוק. הוא רואה רק את הסיפור. כמו שדיברנו קודם. הוא איבד את היכולת. זה העבירה פגמה לו ביכולת לחבר דברים לשורש. אז הוא מפריד אותם. וכשהוא מפריד אותם, הוא עושה אותם מציאות בפני עצמם. ואז הוא משתחווה להם. זה נקרא שעיקר יניקת העבודה זרה זה מפגם המזבח. בעצם הוא מתכוון לקטר לשורש, להקריב לשורש, להתמסר לשורש. אבל את השורש הוא לא רואה. אז הוא מכיל את השם של השורש על דבר שבא מהשורש, היה אמור לחבר אותו לשורש, הוא לא מסוגל לחבר אותו לשורש. איך אמר פעם הרב עודד קיטוב, אמר, כשלוקחים את החלקי והופכים אותו לשלם בתודעה שלנו, זה עצמו פגם עבודה זרה. אתה מסתכל על דבר שהוא חלקי ואתה טוען שזה האינסוף, זה עבודה זרה. זה פגם מפגם המזבח. שלמות המזבח זה שעליו מקריבים קורבנות, שאפשר לקחת בהימה גשמית ולחבר אותה עד לשורש. רז הדיקור בין העולה עד רז עד אינסוף. ופגם המזבח זה שאי אפשר לחבר שום דבר לשורש. אפשר לקחת את, איך כתוב שם, המקריב לשם מיכאל השר הגדול, אז הקורבן שלו זה תקרובת עבודה זרה, זה אסור בהנאה, הוא עבד עבודה זרה. למי הוא עבד עבודה זרה? למיכאל. מיכאל בעולם היצירה, מסכן, הוא לא יודע שעובדים לעבודה זרה, הוא לא רוצה את זה. זה לא משנה, אבל העובד עבודה זרה, גם את מיכאל מפריד מהשורש. וכל שכן שהוא לא יכול לחבר את כפית המרק שלו לשורש. כן? כי הוא הפריד את עצמו, הוא חטא. הוא הפריד את עצמו, זה מתחיל, או שזה מתחיל מתאוות היתר, או זה התחיל מתאוות איסור, או שזה התחיל מאיזה פגם בין אדם לחברו, או אפילו פגם של לא לדעת להגיד תודה מתי שצריך. כן, דברים פשוטים. אבל הפגם הזה, כאילו כל פעם מרחיק את הבן אדם יותר, אז אין לו קשר, הוא לא יכול יותר לראות את השורש. כי אם הוא יראה את השורש, הוא צריך להגיד כל הזמן תודה, והוא לא אוהב להגיד תודה. אז הוא מסתיר מעצמו את השורש. ולכן, רחמנא ליצלן, הוא יכול להתחיל לעבוד עבודה זרה. ובזה מובן עוד נקודה, מדוע בתורה צריך להיות אנשים כל כך חמורים על עבודה זרה. ועבודה זרה זה דבר מפחיד, כאילו. למה זה היה צריך להיות ככה? לכאורה זה היה צריך להיות דבר מצחיק, לא דבר מפחיד. כי אם זה לא יהיה דבר מפחיד, ולא יהיה, כאילו, אז הבן אדם רק מצד התודעה שלו, הוא יכול בהחלט לעבוד עבודה זרה. רק מה, יש לנו נס. הנס שלנו זה, כשאנחנו מתקרבים לעבודה זרה, אז יש חלק בנפש שלא יכול לסבול. אז הוא מקפיץ לנו את הפיוזים ואנחנו בורחים משם. אבל זה לא בכוח שלנו. זה בכוח היחידה שבנפש. קיבלנו מתנה מאברהם אבינו. הגויים לא היה להם אברהם אבינו, לא קיבלו איזה מתנה. אז הם בהחלט יכולים ליפול למקום הזה. למרות שבעיקרון, זה נוסף לכל התומה, זה גם אמור להיות מצחיק. וזה באמת כסילות. באחת יבערו ויקסלו, כתוב על זה בירמיהו. מוסר אבלים עצו. הוא מעריך שם, הוא עושה צחוק מעובדה עבודה זרה. שחלק הם שורפים ומהחלק השני הם עושים פסל. על אותו דבר שאתה מתחמם ממנו, אותו דבר ששמת במדורה, מזה אתה הולך לעשות פסל. אז מצד אחד זה מצחיק, מצד שני אנחנו רואים שבני אדם נכנסים לזה. למה? בגלל פגם המזבח. אז כל עבודה זרה אין להם כוח כי מפגם המזבח. וזהו שכתוב, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי. כי אף שהם עובדי עבודה זרה, כל כוחם בא מפגם חלקי המזבח. ועל כן אמר השם יתברך, מוכתר ומוגש לשמי, כי כוחם הוא מהניצוץ הקדוש של המזבח, דקדושה שנפל לשם. יש להם את הכוח של המזבח, רק זה נפל. כשזה נפל זה עושה עבודה הפוכה. כל זמן שהמזבח שלהם, אז המזבח מחבר את הכל להשם יתברך. כשהמזבח פגום, אז הוא עובד בדיוק הפוך. אז כל דבר הופך להיות מציאות בפני עצמה. זה חגירת הציפורת. זה נתקע. זה לא ממשיך עד הסוף. זה לא עושה את הדרך. כי כוחם הוא מהניצוץ הקדוש של המזבח דקדושה שנפל לשם. עכשיו על ידי הגירים, ועל ידי שכל אחד משליך אמונתו והולך אחר אמונת ישראל, על ידי זה מכניע העבודה הזרה שנעשה גם חלקי המזבח, זה דרך הפוכה, הוא מכניע את הקליפה, ואז איך עוזרים ניצוצי חלקי המזבח למקומם ונשלם המזבח. ואז אם יהודי אוכל לשם שמיים, אז כבר אין לו את ה... הוא כבר יכול להשתלב אם זה נכון, ולא עם מחשבה כזאת של להיות בעל מדרגה, או להיות צדיק, או כל מיני שטויות כאלה. הוא אוכל לשם שמיים כי לעשות נחת רוח לשם יתברך, בלי חשבונות אחרים. וזה הוא מקבל מאיזה גוי שהתגייר. הגוי עוד לא יודע כלום. הוא יושב באיזה אולפן והוא למד זה, הוא השתדל כל שבת לעשות איזה מלאכה, שלא יהיה גוי ששבת. אחד נחמד כזה. רק עכשיו גירו אותו. נכנס למיקי מצד אחד גוי, מצד שני עלה יהודי, פלא נפלא. והוא עוזר ליהודי צדיק, שאוכל לשם, בקדושה לשם שמיים, שלא ייפול לפגם המזבח. איך אפשר להבין את זה? כי כל ישראל הם קומה אחת שלמה. ומקבלים דן מן דן, ולפעמים הראש צריך לקבל מהרגל, אין מה לעשות. גוף שלם, כל דבר משפיע על הכל.
מה עם הצד השני, שהגוף של הגר, הוא דווקא נותן כוח לצד האחר, לממשלות הרשע.
את מה לשנות?
לא, אני אומר, יש צד שהגוף של הגר,
כן.
ותניין, אחד התניין הקצרות,
כן.
נותן כוח לממשלות הרשע. בסדר,
נותן כוח שלו. למה? אני עוד פעם, את המילה האחרונה לא שמעתי.
ממשלות
הרשע.
ממשלות הרשע.
לשנות הרשע?
ממשלת הרשע.
ממשלות.
לשנות את הרשע.
ממשלה.
הממשלת הרשע.
שהגוף שלו שלא נכנס, הוא נותן דווקא כוח. זה פה קצת סתירה על הנקודה.
אתה מדבר בתורה שמדבר על ויחד יתרו, צריך לדבר על זה לחוד, זה לא קשור לכם. גם זה יכול להשתנות. זה יכול להשתנות, כי יתרו כתוב, על מה כתוב ויחד יתרו על כל הטובה, מתי זה כתוב? זה כתוב איכשהו יתגייר. אבל תחשוב שיתרו אוכל 10 שנים לשם שמיים. כל התאים בגוף שלו כבר התחלפו מאז. אתה יכול לשאול סטודנט לביולוגיה כמה זמן לוקח, עד שכל התאים מתחלפים. מה שנשאר זה רק האינפורמציה, בשביל זה האף נראה אותו דבר. אתה הישן שמתבלה, מעביר את האינפורמציה לתא החדש. אבל החומר של הגוף כבר משתנה לגמרי. אז צריך להבין את זה, זה עוד עניין. וזה בחינת לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה, זה כתוב על בנימין. לא על בנימין, זה כתוב על עם ישראל בנבואת בלעם. לא, אין עם כלבי יקום וחרי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה, ותרגומו ונכסה הממאי הירד. הדם הזה שמדובר כאן זה החיות שבקדושה, שהיא נפלה למקום שיש שם תודעה של חלל פנוי, של יש איזה כאילו בועה שבה אין אלוקות. זה המקום הזה, זה המקום של העבודה זרה. ואדם חללים משתה זה להוציא את בלעו מפיו, לגאול חזרה את החיות הזאת ולהחזיר אותה אל הקודש, שהיא לא תהיה שם. אז התרגום אומר, נכסה הממאי הירד. כל הדוגמאות שהבאתי קודם, דיברנו על נכסים. זוכרים על מה דיברנו? על הלוואה ועל גניבה ועל גזלה ועל פיקדון ועל כל זה. זה כל הסיפור של לטרוף בגמרא, מדובר תמיד על נכסים. והתרגום מתרגם על דם חללים ישתה, נכסה הממאי הירד. כי זה הנכסים, זה נכסים כאלה שבעצם שייכים לקדושה. הקליפה ינקה אותם על ידי האבונות שלנו. ועם כלבי יקום, חזל דרשו, מתגברים בבוקר כלבי להתעטף בטלית ולהניח תפילין וכל מיני, ולקיים מצוות וללמוד תורה על זה מדובר שם בפסוק, ועל ידי זה אפשר למשוך החוצה את כל החיות שהם בלו. עכשיו, איך על ידי מצוות? אנחנו דיברנו שעל ידי אוכל בקדושה אפשר למשוך מהם החוצה. איך על ידי מצוות? על ידי מצוות זה מדובר כשהולך קשה עם המצוות. כשמצווה הולכת קשה, זה ברור, כשאין חשק. על ידי זה שאדם כופה את עצמו, על ידי זה הוא שובר את הקליפה של האגוז ואת התוך הוא מחזיר חזרה לקודש. וזה נעשה, זה בחינת, יאכל טרף זה בחינת שלמות המזבח, בחינת מזבח בחלקו של טורף, זה אכילה בקדושה, וזה נעשה על ידי ונכסה הממאי הירת, היינו על ידי גרים. עכשיו יש עוד דוגמה של להוציא את החיות, פה אנחנו מתקרבים יותר להסבר על איזה גרים מדובר, על איזה גויים מדובר שזה טוב שהם יתגיירו, ועל איזה גויים זה לא טוב שהם יתגיירו, אנחנו מתקרבים קצת להסבר. יש גויים שבתוכם הלך לאיבוד איזה ניצוץ קדוש שהוא נמצא שם בגלות. וזה הנכס שעליו אנחנו מדברים, ואת הנכס הזה צריך לראש חזרה ולהכניס לו חזרה בעם ישראל. גוי כזה צריך להתגייר. אנחנו לא יודעים. אז יש כמה, יש פעם, מקום אחד כתוב שאם האבא הוא יהודי, זו דוגמה פשוטה. האמא היא גויה, אז הוא גוי. אבל להיות שאבא הוא יהודי, אז יש בו משהו מהאבא, משהו רוחני מהאבא. אז יש עניין לגייר אותו. אבל יש עוד עניין שאנחנו באמת לא רואים, וזה נעשה מעצמו אם אנחנו נותנים צדקה כמו שצריך. זה אנחנו נראה בהמשך התורה. אז הניצוצות מרגישים פתאום והם מתקרבים. וזה נקרא נכסה הממאי הירת, עם ישראל יורש חזרה את הנכסים שהיו נראים עד עכשיו כאילו שהם שייכים לעמים, כמו שכסף שלקחתי הלוואה הוא נראה שלי לגמרי. זה שאני צריך להחזיר אותה אף אחד לא יודע, אבל יש הלכה בשולחן ערוך שבן אדם מותר לו לקחת הלוואה רק אם הוא יודע איפה הוא יחזיר. אם הוא לא יודע מאיפה הוא יחזיר, עדיף שלא ייקח הלוואה. למרות שבינתיים מותר לך להשקיע את זה ולעשות עם זה מה שאתה רוצה, זה לא צריך להיות אצלך ביד. אבל אתה צריך שיש לך סיכוי סביר שמכאן וכאן תחזיר אותו. אז זאת אומרת שזה לא לגמרי שלך, אחרי ככלות הכל. חוקית זה שלך, אבל יש עליך חוב להחזיר את זה. זאת אומרת, זה לאין הרואה זה שלך, באמת לא. ואותו דבר, כל מה שהקליפה בולעת, ויש לה המון אנרגיה, לקליפות יש המון אנרגיה, אבל האנרגיה הזאת לא שייכת להם. וצריך לקחת את זה מהם חזרה. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה לעניין ירושת הגר, כל הקודם בנכסי הגר זכה. הגר יש לו יורשים אם הוא התחתן ולקח אישה יהודיה. אבל אם הייתה לו אישה גויה קודם, אז הילדים הגויים כבר לא יורשים אותו, כי גר שנתגייר וקטן שנולד דמי. אז הנכסים שלו הם הפקר לכל ישראל, לא הפקר לכל העולם. כי עם ישראל הם קרובים שלו. אז רואים אצל הגר שבאמת הוא מחזיר נכסים, וגם הנכסים יש ניצוצות שצריכים לחזור. אבל העיקר הוא מתכוון לפן הרוחני של הדבר. עכשיו זה, כאן מתחיל איך אפשר לעשות גרים. זה עוד היי, פה הוא מתחיל להסביר יותר איך אפשר להגיע איך אפשר לקיים דבר כזה, אנחנו לומדים בשביל לקיים. הלא הם רחוקים מאוד מקדושת ישראל, או מים בא הזאת שיבוא להם על הדעת שיתגיירו. ודאי שללכת לפתות גויים שיתגיירו זה לא עניין. יש עניין לפתות גוי, לא לפתות. לפתות יש קונוטציה שלילית. להשפיע על גוי שיקיים שלא למצוא בני נוער. יש עניין גדול. אבל לפתות גוי שיתגייר, אין שום עניין. אחדה, שזה נעשה על ידי בחינת הון יוסיף רעים רבים. היינו, על ידי צדקה שנותן לתלמיד חכם שהוא כלול מכמה נפשות ישראל. הגמרא אומרת שאפילו ריש גרגותא משמיא ממנו ליה. אתם יודעים מה זה ריש גרגותא? זה כשיש תעלת מים עוברת בין השדות ויש תור, מי משקה קודם? היו ככה, כל יום היו פותחים, מוצאים אבן ופותחים את המים שהלכו לכיוון לשדה אחד. מדובר על שטח מישורי, בשטח הררי אפשר לעשות חוכמות כאלה. בבבל זה היה ככה, זה היה ריש גרגותא, הוא היה ממונה שהוא היה אחראי שלא יקפצו את התור. זה היה העניין שלו. והגמרא אומרת, גם אותו ממנים מן השמיים. אם יש לו מישהו התמנות, סימן שיש לו איזה מזל יותר גבוה, יש לו איזה, באיזשהו אופן, הנשמה שלו יותר כללית. כל שכן אם יהודי תלמיד חכם ויש לו התמנות, נגיד שהוא ראש ישיבה או שהוא רב או משהו כזה, דיין, יש לו התמנות. וכל שכן אם יש לו התמנות על הרבה מישראל, וכל שכן אם הוא רבן של כל ישראל, אבל על כל פנים, בכל מדרגה שהיא, כל פעם שיש לאדם איזושהי התמנות, והוא כלול מכמה נפשות ישראל, אפילו לא מכל נפשות ישראל. אז על ידי זה, אם נותנים לו צדקה, אז זה גורם אחדות בין כל הנשמות האלה שמקבלים ממנו.
למי נותנים צדקה?
לאותו חכם. לאותו אחד שיש לו איזושהי התמנות. מצד אחד צריך להיזהר מהתמנות. לא צריך להידחף לדברים האלה. אבל אם בן אדם כבר יש לו והוא זקוק לצדקה, והרבה פעמים לאנשים כאלה נותנים צדקה לא בגלל שהם זקוקים לצדקה, אלא בגלל ההתמנות שלהם, אז הם גם יודעים למי להעביר את זה הלאה. אז זה סוג של צדקה שלא רק גורמת שלעני יהיה מה לאכול, אלא זה סוג של צדקה שגורמת שיהיה קירוב הדעת בין אנשים. שאנשים יאירו פנים אחד לשני. זה עובר מעוד אחד לעוד אחד. נשאיר את זה פה. נשאיר את זה פה, כבר פה מתחיל, נכנס לזה יותר. ראינו את המעלה של הצדקה, אפשר לתת צדקה לפני שהם מבינים את הכל, לא חייבים לחכות לזה.
איך הצדקה הזאת קשורה לגרים? הנתינה
לאחר? זה הוא מסביר בהמשך. כן, אם תהיי פה. טוב, ברוך השם. השם ישמור את כולכם. שם שמור שאתכם וברכם מהאתר הגולם.